דלת, במהדורה המצויה. כן, יש מהדורות אחרות, אבל המהדורה המצויה לפנינו, זה בעמוד קוף סמך דלת. בעמודה הימנית. אנחנו בהמשך ביאור עניינו של משיח בן יוסף. כן, עסקנו במיוחד בשאלה האם הוא יהרג או לא יהרג, ומה המשמעות של ההריגה הזאת. הזכרתי שממש בסוף השיעור הקודם, שהכוונה, שיש בזה מחלוקת בין הנגלה לבין הנסתר. כלומר, המקורות בתורת הנגלה, המרכזי שבהם זה הגמרא במסכת סוכה דף מ"ב עמוד ב', עמוד א', סליחה. המקור הזה אומר במפורש שמשיח בן יוסף יהרג. יש כמה מדרשים שאומרים שמשיח בן דוד יקים אותו לתחייה, אבל יהרג. בתורת הסוד, מאז ימי הארי, אומרים שלא יהרג, בתנאי שיתפללו עליו. אם יתפללו שהוא לא יהרג, אז הוא לא יהרג. ומה המשמעות של הדברים האלה? במיוחד אם אנחנו מבינים שמדינת ישראל היא משיח בן יוסף. לפי הכמה, היא נושאת בתוכה את כל המאפיינים, הציונות המדינית, היא נושאת בתוכה את כל המאפיינים של משיח בן יוסף. ואז נשאלת השאלה, הכיצד, איך ייתכן שתהרג חס וחלילה? במיוחד... עמוד א', במיוחד לאור העובדה שהרב קוק, למשל, בספר אורות, בעמוד קוף סמך, במהדורה מצויה, בפסקה ו', אומר במפורש שמשיח בן יוסף יהרג. כלומר, הפרשנות של הרב שמה בנויה על זה שמשיח בן יוסף אכן יהרג. אז מה המשמעות של הדבר הזה? כן, מה אתה רוצה? האם יש משהו בתפילה שבו אנחנו מבקשים משיח בן יוסף? כן, 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 ודאי. בסידורים הספרדים אתה תראה שבברכת בוני ירושלים מודפסת בקטן כוונה במקום הזה, בברכת בוני ירושלים, להתכוון, להתפלל על משיח בן יוסף שלא יהרג. בסדר? זה נקרא, ויחיסי דוד עבדך, תכין. מה זה להכין? זה לשים לו יסוד. כן? קנה. קנה זה יסוד. אז מה זה הקנה של כיסא דוד? זה משיח בן יוסף. כן. אז מי זה גם ארמילוס הרשע? ארמילוס הרשע, לפי המדרשים, זה שר צבא אדום. ראש הצבא של אדום, שבמסגרת מלחמת גוג ומגוג אולי, או מלחמה כלשהי, מבקש להרוג את משיח בן יוסף. לפי המהר"ל, זה במלחמת גוג ומגוג. במדרשים לא כך ברור, כן? אבל, כל פנים, יש מישהו שבא למלחמה, ארמילוס. יש גורסים, רומלוס. כן? רומא. ויש, למשל, היה יהודי אחד, הרב חיים שבילי, מקובל אחד לפני 50 שנה, שאמר שהסיפור הזה של ארמילוס רומלוס התקיים במלחמת העולם השנייה. כאשר היישוב הארץ ישראלי, שהיה ראשית משיח בן יוסף, עמד בסכנת השמדה והכחדה טוטלית על ידי הצבא האיטלקי-גרמני, או גרמני-איטלקי, בראשותו של הגנרל, נו באמת, בראשותו של הגנרל רומל, שרצו אז לכבוש את ארץ ישראל. אז הייתה סכנה שיהרג משיח בן יוסף. באותם הימים ערכו תפילות בכל הארץ. ביום אחד עשו תפילה בכל בתי הכנסת, והמקובלים חילקו ביניהם את העבודה, כל אחד הלך לקבר של צדיק אחר. ובאותו יום שעשו את התפילה, נעצר רומל בל עלמיין. עד עצם היום הזה, הסיבות של עצירתו אינם ברורות. יש כל מיני דברים, אומרים ששתו מים דלוחים, ואז היה שלשול בכל הצבא הגרמני, או לא יודע מה. יש כל מיני הסברים, עד עצם היום הזה, לא לגמרי ברור מה גרם לצבא הגרמני להיעצר שם. ומאותו זמן ואילך, באמת התחילה הנסיגה של כוחות הציר, גם באזור הקווקז וגם בצפון אפריקה. כן. אז זה יכול להיות, ככה הוא הסביר, שזה ארמילוס הרשע, שהצלחנו למנוע את כניסתו. מה? לפי זה לא נהרג, כן? זה לפי הסוד שלא נהרג. לפי הנגלה שנהרג, צריך להבין מה זה אומר. אבל כיוון שהמשיח בן יוסף מופיע במספר מהדורות, במספר ביטויים, אז כל פעם יש את הארמילוס שלו, והריגתו שלו. למשל, הרב קוק במספד שלו על הרצל, כשהוא מסביר שהרצל יש לו בחינה של העקבה דמשיח בן יוסף, אז הוא מסביר את נפילתו גם כן, כן? כתוצאה של אי ההבנה בין חלקי האומה, בין יהודה לאפרים, ולכן המנהיג גם נפל. כן? מה אתה אומר? מדוע לא התפללו קצת למען יהודי אירופה? תשובה, הם התפללו למען יהודי אירופה. אבל זה לא הלך. למשל, הרבי ממונקאץ', שהאחרון, זה שהיה בחולון, הוא כותב בספריו, אחד הספרים שלו, שבזמן מלחמת העולם השנייה, הם הרגישו שהתפילות לא עולות. יש משהו שחוסם אותה. כן, מה אתה אומר? רוצה להגיד משהו? טוב. מה? במי הרב
קוק הרצל היה אופציה להמשך ביוצא?
לא.
לא?
לא. אז מה התקדם? בעיני הרב קוק הרצל היה עקבה דמשיח בן יוסף. כלומר, אני אמר ככה, מה המשמעות של הביטוי עקבה? עקב, כן? העקב זה חלק מגוף שלם. אז בתפיסה של המקובלים יש נשמות ששייכות לאותו עניין. והן ביחד מרכיבות את הגוף של אותו העניין. אז יש, נגיד, קבוצת נשמות שהן שייכות לעניינו של משיח בן יוסף. ואז אם אתה מרכיב את כל הנשמות האלה ביחד, יוצא לך כמין גוף. כשהרצל מהווה העקב של הגוף הזה.
אותו הרצל שרצה להכניס את העם היהודי תחת כתפי האמונה הקתולית?
כן, כן, ודאי. אני חושב שדיברנו ביחד על זה, ואני... ובעקבות תמיהותיך גם, אני הפניתי אותך אל קלטת שלי בנושא, האם הקשבת לה? לא, אז איך אתה חושב להמשיך לשאול את אותה שאלה, שהתשובה עליה הייתה הקלטת שלי, כשלא שמעת את הקלטת? או שזה לא בסדר? נכון? טוב. כן. אני רואה, כל הזמן ראש את הראש, אתה כאילו רוצה לשאול שאלה, אני טועה. לא, לא, בסדר. בסדר. עכשיו, זה לגבי הרגעת... עכשיו, כיוון שיש מהדורות של... למשל, אם אנחנו לוקחים את מדינת ישראל בתור הנושאת, המאפיינים המרכזיים של משיח בן יוסף, במובן של מי שעושה מלחמות, מי שעושה את הכלכלה, מי שמשחרר את עם ישראל וכדומה, מי שכובש את הארץ, אז מה זה הרגעת משיח בן יוסף הזה? אני זוכר שפעם שאלנו את הרב צבי יהודה כשלמדנו את ספר אורות, האם זה אומר חורבנה של המדינה? אז הוא ענה, לא, אבל ירידה קצת. כלומר, משהו צריך להיחלש. את זה הוא אמר עוד לפני הסכמי קמפ דיוויד המפורסמים, הידועים לשמצה. כלומר, בתקופה, זה אמנם אחרי מלחמת יום הכיפורים, אבל זה היה לפני שהתחילו נסיגות כלשהן. כבר אז אמר הרב ציודה, תהיה נפילה קצת. משהו צריך ליפול. זה המשמעות של למות. ייתכן שבפרשנות הזאת יש כמין חיבור בין הנגלה לנסתר, כמו שמצאנו לגבי יוסף שבתורה, שמבחינתו של יעקב יוסף היה מת, ומבחינתו של יוסף, יוסף היה חי. כן? כלומר, בנגלה הוא היה מת, בנסתר הוא היה חי. אז כמו כן גם לגבי נפילתה של הציונות החילונית, שיש כאלה שמפרשים את המקורות האלה בצורה... הייתי אומר קצת ילדותית, רוצים שסוף סוף הציונות החילונית תיפול, כדי שיהיה מקום סוף סוף לנו הדתיים לנהל את העניינים. ואינם מבינים שללא, בלי היסוד של משיח בן יוסף, משיח בן דוד לא יכול לקום. כן, דיברנו על זה בהרחבה בשיעורים הקודמים, אינני רואה צורך להרחיב בזה שוב. כן. מה הבעיה? בנגלה אף אחד לא ידע שהוא חי. כן, מי ידע שהוא חי? פרעה ידע שיוסף חי, הוא לא ידע שזה יוסף בכלל. אז זהו, אז הוא לא ידע. אז אין אדם בעולם שידע שיוסף חי. חוץ מאדם אחד שידע. מה? אפילו יוסף בקושי, יצחק, יצחק ידע. יצחק אבינו ידע. זה אומר שבכל דור יש תמיד אחד שיודע את הסוד של המהלכים, אבל הוא לא מדבר. הוא שותק. מה? אז מה זה מועיל? הוא מועיל...
אם הוא לא מעביר את זה גם הלאה, אז בעצם אפילו לא יכול להיות
לשאול מבחינה זאת. כן, הבנתי את השאלה. בסדר. האם לענות גם עכשיו? בסדר. התשובה זה מועיל מעצם נוכחותו. כלומר, נוכחותה של נשמה כזאת במציאות, זה פועל את פעולתו, זה מקרין. כלומר, יש אנשים שהם לא לחוצים מפני המאורעות, כי הם יודעים את משמעות המאורעות. אבל הם מצטערים שאחרים לא מבינים, ואז הם בוכים על זה שהם בוכים. זה מה שכתוב שם, על יעקב, שהוא קרא את בגדיו, ואמר, ואז קמו כל בניו ובנותיו לנחמו, וימאן להתנחם, ויאמר כי ירד אל בני אבל שאולה, ויפק אותו אביו. מי היה אביו? יצחק. כלומר, ויפק אותו אביו. יצחק היה בוכה על זה שיעקב מתאבל. אז כתוב, אז זה צריך להיות ויפק אותו. הרי על מי דיברנו עד עכשיו? נכון? דיברנו על יעקב עד עכשיו. ויפק אותו אביו, לכן אמרו חז"ל, אביו של יעקב היה בוכה עליו. היה בוכה על מה? על זה שבנו מתאבל. מתאבל לשווא. אז למה הוא לא יפתח את הפה? הוא לא יכול. הוא יודע שיש לו תפקיד אחר במציאות. כן. אתה שואל, מה מרחק הזמנים? איך אני יודע? אם הייתי יודע, הייתי יכול להגיד לך עכשיו את הקץ. לא. בפורים לא אמרתי את הקץ. אני מצטער. בפורים עשיתי חשבון אחר. כן? אנשים שהיו אצלי בסעודה יודעים, אני עשיתי חשבון מתי ייבנה בית המקדש. זה לא נקרא חשבון הקץ. כמו שהרמב״ם, למשל, איך קוראים לזה, באיגרת תימן. הוא כותב, אסור לחשב את הקץ. ומה ששר רבינו סעדיה גאון שהוא חישב, זה לא בסדר, אבל אפשר למד עליו זכות. אני לא אחשב את הקץ. אני רק אגיד לך מתי תתחדש הנבואה. והוא עושה חשבון מתי תתחדש הנבואה. כנראה שהרמב״ם מבין שיש הבדל בין האיסור לחשב את הקץ, לבין לחשב מתי תתחדש הנבואה. הוא אומר, מכיוון שהתחדשות הנבואה היא סמוכה לקץ, זה נותן לנו אינדיקציה. אגב, התאריך שהרמב״ם נתן גם כן לא נכון. עבר. אז גם כן, מותר לפי זה לחשב כל מיני דברים אחרים. עכשיו, אם יש אינדיקציה בכתובים מתי ייבנה בית המקדש, זה מותר לעשות חשבון. אבל אם הייתי יודע בדיוק מתי משיח בן יוסף, מתי משיח בן דוד, הייתי יכול להגיד.
אפילו על פי הסדר הכרונולוגי בעצם
אמור להיות משיח בן יוסף, משהו כזה, כן. נכון. זה בערך מה שאנחנו עוברים. כן. לא הבנתי את הקושיה. דיברתי על זה פעם. נתתי כמה שיעורים על הנבואה הזאת בזכריה.
לא בזמן הזה.
כן, בזמן הזה. מספר פעמים.
הנה,
אתה רואה אפילו. כן. כן, אז אם אתה רוצה, יש לי קלטת, שנקראת גוג ומגוג. אפשר להשיג פה בגמח של הקלטות.
ברמה של הקלטה של התפילה. אני מקווה שלא ברמה של הקלטה של התפילה.
כן, זה גרוע הרמה של התפילה? על הפנים? אינני יודע. או ש... מה? אי אפשר לשמוע? הוא אומר שזה די טוב. טוב, יש פה ויכוח לגבי איכות ההקלטה של הקלטת על התפילה. כן. אבל זה לא הנושא כעת. יש בשביל זה קלטת, תשמע. יש קלטת, אמרתי כבר בשיעור הזה פעמיים שיש קלטת בנושא. האם יהיה גורל, אם זה באמת מעניין אותך, אתה צריך לשמוע את הקלטת. האם יהיה גורל הקלטת השנייה כגורל הקלטת הראשונה שלא רצית לשמוע לה? זאת באמת השאלה. בשביל מה אני נתתי את כל השיעורים האלה והם הוקלטו? כדי שאוכל לענות, כדי שלא יצטרך כל פעם לחזור על כל הנושא. אם יש קלטת, יאללה, תקשיב. אתה רוצה? מה? השנייה או הראשונה?
השנייה,
גוג ומגוג. כן.
מאיפה אנחנו יודעים שמשיח בן יוסף ומשיח בן יבין לא אותו בן אדם, כמו החבדניקים אומרים שרב שניסל בפעם הראשון הוא כמו בן יוסף, והוא בא מהמתים והוא יהיה כמו בן דוד?
מניין לנו שמשיח בן יוסף ומשיח בן דוד הם לא אותו משיח? תשובה, מעצם זה שיש משיח בן יוסף ומשיח בן דוד. אבל מה שאתה מביא בשם חבד, בחבד הם טוענים שאין דבר כזה משיח בן יוסף בכלל. והראיה שלהם זה בגלל שהרמב״ם בהלכות מלכים לא הזכיר את המושג הזה. הזכיר רק משיח בן דוד, מכאן שהם אומרים הרמב״ם לא סובר להלכה שיש דבר כזה משיח בן דוד ומשיח בן יוסף. זאת הטענה שלהם. וזה טעות כמובן, כי זה בנוי על אי הבנה בדברי הרמב״ם שם. הרמב״ם שם מסביר את העיקרון הכללי של מה זה המשיח. כל מה שהכרחי להאמין בו, הרמב״ם כותב. כל מה שלא הכרחי, אלא מהווה פרטים, שאם הם לא יהיו, לא תשתנה האמונה, הרמב״ם כותב מפורש, הוא לא כותב את זה. ובאמת, בספר אמונות ודעות, לרבינו סעדיה גאון, במאמר על הגאולה, אז הוא כותב, שאם ישראל יהיו זכאים, אז אדם אחד ימלא את שתי הפונקציות. ואם ישראל לא יהיו זכאים, זה יתפצל לשניים. לכן הרמב״ם לא כתב את זה. זה הניתוח של הרב מנחם מנדל קשר, שגם הוא היה חבדניק, ואף על פי כן הוא כתב את זה. כן.
הרב, יכול להיות שמשיח בן יוסף זה בעצם אומה שלמה? זה
הפנית
ישראל,
זה דבר נשמה. כן, זאת אומרת, יש אנשים בהיסטוריה שממלאים את התפקיד הזה. יש סדרה של אנשים. זה יכול להיות גם מוסדות, כלומר מדינת ישראל היא בהחלט אותה מלכות שאפשר לקרוא לה משיח בן יוסף, בהחלט. עכשיו, ודאי שיש אנשים שפועלים את המהלך הזה. למשל דוד בן גוריון, ברור שהיה מרכזי מאוד בתוך התהליך הזה. יש, אם זה מעניין אותך, יש ספר קטן של רמח"ל בשם קנאת השם צבאות. יש, אם זה מעניין אותך, יש ספר קטן של רמח"ל בשם קנאת השם צבאות. שמברר בדרך עמוקה, על פי הקבלה, את הנשמות של מספר אנשים בהיסטוריה שהם היו משיח בן יוסף. מובן? קנאת השם צבאות. יש מספר אנשים, ביניהם אנשים טובים, ויש גם ביניהם אנשים רעים. למשל, ירובעם. ירובעם בן נבט היה בחינת משיח בן יוסף, אבל בכיוון השלילי. כן? הוא מביא שם עוד כמה אנשים מפתיעים, אם זה מעניין אותך.
איך יכול להיות משיח בן יוסף שהוא יהיה בן אדם
שלילי? כן, כלומר זה יכול להיות. כלומר, מה זה משיח בן יוסף? זה מי שמייצג את מלכות אפרים. וזה הכוח של ירובעם בן נבט.
הוא לא אמור לסמל
איכשהו
את הגאולה?
ודאי, הוא לא מסמל, הוא מבצע את הגאולה. ומלכי שבט אפרים היו מלכים תקיפים וחזקים. למשל, אחאב, מלך ישראל, אף על פי שהוא רדף את נביאי הבעל, את נביאי ישראל, הרג אותם, ושמע לאיזבל אשתו לעבוד עבודה זרה, יחד עם זאת, הוא היה אדם חזק מאוד, ו... תודה רבה. אריה, זה לא עובד דרך ה... כי כתוב כאן שזה כן עובד. פשוט, חבל. כן. הוא היה גיבור מלחמה ונפל בהר הגלעד כדי להציל את האומה. על זה אומרת הגמרא, הוא זוכה לחיי העולם הבא. כלומר, יש לו בחינה חיובית, יש לו בחינה שלילית. כלומר, המבחן של שבט אפרים זה לא קיום תורה ומצוות. אף על פי שזה חשוב לקיים תורה ומצוות. אבל לא זה מה שקובע. איך כתוב? חבור עצבים אפרים, הנח לו. אף על פי שהם עובדים לעצבים, דיינו עבודה זרה, כיוון שיש ביניהם שלום, חבור, כן? חבור עצבים, הנח לו. כך אומר הכתוב.
מה כאילו אתה אומר? כאילו אפשר להבין את זה שאני אגיד, במקרה של אחר, שלא יודעים זה שהוא מת על קידוש השם, כאילו לגן על העם שלו, אז זה כאילו שהוא חזר בתשובה, כאילו...
הוא חזר בתשובה לעניין זה. כלומר, הוא אפילו לא חזר בתשובה, זה עניינו. הרי העניין של מלכי בית אפרים, זה עד רבה, לא לסמוך על הקדוש ברוך הוא, כדי להפיח גבורה לאומית בעם. מעין מה שמצאנו לגבי בר כוכבה. בר כוכבה, ככה כתוב בירושלמי, שכשהוא היה יוצא למלחמה, לפני שהוא יוצא למלחמה, היה עומד מול כל הצבא, והיה פונה כלפי שמיים, ואומר, אל תעזור ואל תפריע. למה הוא היה עושה את זה? כדי שלא יסמכו על הקדוש ברוך הוא, אלא יילחמו כמו שצריך. שזה הבחינה. יש בזה קצת חוצפה. כן? כלומר, זה קצת לא יפה לדבר ככה כלפי שמיה. אבל יש בכל זאת פה איזו בחינה של גבורה לאומית. כן.
סוגים עם ישראל, זאת אומרת, יהודה זה הדתים, אפרים זה חילונים. אמר שלעתיד לבוא בנימין, זה יהיה כאילו הזהות היהודית
המאחדת, כן.
למה בנימין?
זה לא הנושא שאנחנו מדברים עליו עכשיו.
לא,
אני מבקש. אי אפשר, גם אם זה שאלה היא קרובה, אבל היא לא בנושא, בבקשה לא לשאול אותה אפילו. כן, בבקשה. הוא רצה להיות כזה. רצה להיות כזה, כן. יש מה לדבר. כן. חבור עצבים אפרים, הנח לו. בישעיהו. לא, זה לא בישעיהו. זה בהושע. כן, יש פה שתי שאלות שהגיעו מהאינטרנט. הגמרא אומרת שבן יוסף יהרג, והאריזל אומר שלא. אבל האם אפשר לסמוך על מקורות שסותרות את הגמרא ואת התנ"ך? תשובה. האריזל, כן. מי שחולק על האריזל, דפק את אגד. משה גורן, פתח תקווה. האם אם המדינה תאבד מעצמה? אולי היא משולה כמת. כן, יש משהו כזה, בוודאי. משהו, זה סכנה של אובדן, משהו שנדרדר. אז יש בזה בחינה מסוימת. כן, הרי הביטוי מת בחזל, יש לו גם משמעות של מי שנופל, מי שחל, של חולשה, מי שנופל מדרגתו. זאת הייתה השאלה השנייה. אם המדינה תאבד מעצמה, אולי היא משולה כמת. תראה, אתה שואל אותי, למה מתכוון השואל? אתה צריך לשאול אותו. כן? כתוב כאן, אם המדינה תאבד מעצמה, אולי היא משולה כמת. זה לא כתוב. מכאן, יש לך שאלות על מה שהוא כותב? שאל אותו. מה אתה שואל אותי? בסדר? טוב. איפה היינו? אז כל זה ביחס להרגיעת משמעות. יש עוד הרבה בחינות. למשל, היה בפרעות חמילנצקי. בפרעות חמילנצקי. אז קצת לפני הפרעות האלה, שבהן נהרגו 300 אלף יהודים במזרח אירופה, במאה ה-17. אז קצת לפני כן היה יהודי אחד גדול, רבי שמשון מאוסטרופוליה, שראה ברוח הקודש שזה עומד להתרחש, והוא שלח מכתב אל רבי שבתאי הכהן, בעל הספטי כהן על השולחן ערוך, מה שקרא השח. והוא אמר לו, תשמע, עומדות להיות פרעות גדולות מאוד על עם ישראל, ואם אתה ואני נסכים ביחד למות על קידוש השם, אנחנו נמנע את זה. ענה לו השח, אני לא יכול, כי אני עכשיו כותב ספר על השולחן ערוך שהוא קניין לדורות, ולכן אני לא יכול להשתתף איתך. מה קרה בסוף? אז היו הפרעות, כי השח הרי לא רצה למות על קידוש השם. לא קיימות שיותר, ואז היו הפרעות, ורבי שמשון מאוסטרופוליה נהרג. ואמרו עליו, תלמידיו, שהוא היה משיח בן יוסף. אז יש עוד כמה בחינות. רבי שמשון מאוסטרופוליה, גם זה משיח בן יוסף. הוא היה יהודי גדול, אגב, חבל על הזמן. טוב. מה? אתה אומר שאני אמרתי שמשיח בן יוסף לא יכול להיות אדם בלי שלטון. טוב, תשובה. מעולם לא אמרתי זאת. בסדר? טוב. בפרק בתרא דסוכא. עכשיו בואו נקרא את הדברים בגמרא כפי שמובאים על ידי המהר"ל. בפרק בתרא דסוכה, הפרק האחרון של מסכת סוכה, דף נ"ב עמוד א', וספדה לו כל הארץ, משפחות משפחות לבד. זה בזכריה, פסוק הזה. היי הספדה מי עבידתי. מה זה ההספד הזה? ולי גבה רבי דוסה ורבנן. נחלקו בזה רבי דוסה וחכמים. חד אמר על משיח בן יוסף שנהרג. כן? יספידו את משיח בן יוסף. וחד אמר על יצר הרע שנהרג. בשלמה למאן דאמר על משיח בן יוסף שנהרג, שנאמר, וביטו אליו את אשר דקרו וספדו עליו כמספד על היחיד, ואמר עליו כאמר על הבכור. אלא למאן דאמר על יצר הרע שנהרג, הספד הבא אלי מאבד, שמחה הבא אלי מאבד. למי שאומר שיספידו את היצר הרע, למה יעשו הספד? אז רבה, שיעשו שמחה. כדי דריש, רבי, השמה קשר באמת בין הריגת משיח בן יוסף להריגת היצר הרע. אז מי שמסביר את הקשר ביניהם, זה הרב קוק באותה פסקה באורות, עמוד קוף סמך, פסקה ו. מי שמעוניין, יביט שם.
אולי זה רק משל, כמו שעושים על המלאק, אומרים שזה המלאק ולא המלאק, ומלאק שבלב, וכל המשלים האלה ש...
מה?
יכול להיות שזה תקווה, יכול להיות שזה רק משל, לא...
אני חוזר על שאל.
לא מתכוונים...
לא מתכוונים מה? מה לא מתכוונים? לא הבנתי.
אני באמת שיש פה, יש יצרה ויש דוגמה גם המלך. רק דוגמה, יש...
לא הבנתי מה אתה אומר.
אני אומר שהטעונה היא באמת שיש יצרה וצריך להתכונן, אבל זה רק משל, מה שהרב אומר.
משל? מה משל?
משל של יצרה ו...
למה שזה יהיה משל? לא הבנתי.
כמו שאומרים שמלחמת המלך ולא מלחמת המלך עם צהבה ומלחמה, זה המלחמה שבלב. אז גם הוא מתכוון למשהו... מוסר
עסקה,
לא דווקא...
אני לא הבנתי כלום מה שאתה אומר.
לא דווקא למלחמה שיש לנו מישהו.
בוא נסביר לך. אני רוצה לחזור פה על השאלתך, כי שאלתך בנויה מכמה מרכיבים, שכל אחד מבולבל במשנהו, ומחילה מכבודך. אתה אומר, אולי זה רק משל, ולא כפשוטו, אולי כמו שאומרים על מלחמת עמלק, שזה לא ממש, אלא משהו שבלב. עמלק שבלב. עד כאן דברי חם. קודם כל, האמירה שמלחמת עמלק איננה מלחמה ממש, כי מלחמה שבלב, זו כפירה. כפשוטו. זה כפירה והאפיקורסות. כי זה דעת הנצרות. הנצרות סוברת שהמצוות של התורה הן משל, ולא כפשוטו. ולכן לא לאכול את החזיר, הכוונה לא לתנף את המידות. ומלחמת עמלק, זה עמלק שבלב, וכדומה מהדברים האלה. כן? וכל המצוות שהן פוליטיות ומלחמתיות, יש נטייה לפעמים אצל חלק מהיהודים לפרש אותן כדבר רוחני, מתוך שנאה לכל דבר שלאומיות קשורה בו. מה נעשה? שהתורה היא לאומית, ואומרת שמלחמת עמלק זה לצאת למלחמה עם נשק נגדו. עיין מה שכתוב בפרשת בשלח על מלחמת עמלק, ועיין מה שכתוב בספר שמואל על מלחמת עמלק, ששם גם שאול וגם יהושע לא עשו פעולה רוחנית פנימית, אלא יצאו עם נשק וכיסחו את הצורה לחפים מפשע. עד כאן ברור? ברור. עכשיו, דבר, מה?
בלי ועדות חקירה.
היו ועדות חקירה, למה הם לא חיסלו את הכל? זה דבר אחד. עכשיו, לגבי השאלה, האם מה שנאמר בגמרא זה משל או לא? יש לי שתי התייחסויות לאמירה הזאת. א', כשאני אומר על דבר שהוא משל, זה יכול להשתמש בשני אופנים. האופן המצוי, לצערנו, זה שאנשים אומרים, זה משל כדי לא לחשוב על זה. ואנחנו כן רוצים לחשוב על הדברים, אנחנו כן רוצים להבין. גם אם תאמר זה משל, משל למה? ברור? זה כאילו, אל תפריע לי עם זה, זה משל. אני מתנגד להסתכלות הזאת. אלא מה? תגיד, זה משל, האפשרות השנייה היא שננסה להבין על מה מדובר. אבל אם אתה אומר, זה משל, אני רוצה להבין מה הפשט שאתה דוחה. כלומר, כשאתה אומר, הריגת יצר הרע, זה לא כפשוטו, אלא זה משל. מה היה כפשוטו שכל כך מפריע לך? זאת אומרת, מה הדבר שאתה לא רוצה? הסבר נא.
הפשט.
מה זה הפשט? תסביר, מה הפשט של הריגת, הריגת יצר הרע? לא הבנתי. מה זה הפשט של הריגת יצר הרע? לא, אני יודע שאתה לא מסכים. אני רק רוצה להבין למה אתה לא מסכים.
אני אומר שיש כאלה שאומרים שהם סוטים מהנקודה המרכזית, שנגיד ההתמודדות עם יצר הרע, והופכים את זה...
לא, אני רוצה להבין משהו. סליחה, סליחה, לא הבנתי מה שאתה אומר. אולי לא הבנת מה אתה בעצמך אומר, אז אני אסביר לך מה אתה אומר. כשאתה אומר, זה לא כפשוטו, אלא זה משל. כדי שיהיה משמעות לביטוי, כדי שתהיה משמעות למשפט שאתה אומר, אתה צריך א' להבין מה זה הכיפשותו שאתה לא מסכים איתו, ומה זה המשל שאתה מסכים איתו. אז אני הולך עכשיו עובד חלק חלק. אני רוצה להבין, מה זה הדבר שכיפשותו שאתה לא מסכים איתו? זה מה שאתה אומר למשל. אני אומר, אני לא מסכים שיעברו באור אדום, אני רוצה שיעברו באור ירוק. בסדר, מה זה לעבור באור אדום? לא, לא, אני לא מסכים עם זה, אני רוצה שיעברו באור, אבל מה זה אור אדום? תזהה אותי, תראה לי את האור אדום, אז אני יודע מה אתה לא רוצה. אז אני שואל, כשאתה אומר, זה לא כיפשוטו, מה הכיפשוטו שהיה אפשר לומר?
אני יודע מה זה אור אדום, אני רק אומר ש...
אבל אני לא יודע, אני לא הבנתי אותך, אז תסביר.
אני רק אומר שיש כאלה שמביאים דוגמאות, קראתי לך דוגמה מובהקת למלחמת עמלק, שזה יותר מפרשן אחד, זה המון פרשנים ש...
אין שום פרשן שאומר את הכיפה...
מלחמת עמלק. והופכים את זה, ואתה רואה את זה...
לא, אני רואה שאתה חוזר אל הדבר שדחינו. אני חוזר ומתאים. האמירה שמלחמת עמלק איננה כיפשותו, אלא רק מלחמה שבלב, זוהי כפירה והפיקורסות, ולא יכירנה מקומה ביהדות. אין שום רב בעם ישראל שאמר את זה, אלא אם כן הוא עבר לכנסייה. שיהיה ברור. עכשיו, בוא נחזור עכשיו לנושא. אתה אמרת על... בואו נוצאים את הדוגמה האומללה שהבאתה ממלחמת המלאק, שהיא כאמור כפירה והפיקורסות הנוטה לנצרות. בואו נחזור עכשיו לנושא. מהו הכיפשותו שאתה לא מסכים איתו? זאת אומרת, מה זה לומר שהריגת יצר הרע זה כיפשותו? אולי אני אזכיר לך מה אתה אמרת. מה?
למה
הרב התכוון? אז אני שואל אותך. בואו נזכיר לך את המשפט שאתה אמרת. אתה אמרת... אולי מה שכתוב כאן, הריגת יצר הרע, זה לא כיפשותו, אלא משל. אז אני רוצה להבין מה זה כיפשותו, מה זה כיפשותו במילים האלה.
אני מצליח אותו.
מה רע בזה?
יש עוד דבר רע.
אז למה אתה אומר שזה לא כיפשותו?
אני מצביע על עובדה. שיש כאלה שאולי הרב קוק התכוון כמו...
טוב, אינני מבין את דבריך. אנחנו עכשיו לומדים את הגמרא ולא את הרב קוק. בואו נמשיך בסוגיה.
איך הרב אומר שאין יצר הרע בלב?
אני לא אמרתי שאין יצר הרע בלב.
אמרת שאין יצר הרע במחשבה.
אני לא אמרתי את זה. אני אמרתי שהאמירה שמלחמת עמלק היא רוחנית ולא כפשוטו, זו כפירה. ואני עומד מאחורי זה.
כן, אבל הוא רצה להבין שעמלק זה עניין של יצר הרע.
אז אני הפרדתי, אני הפרדתי את הדברים. בסדר, זה הכל. בבקשה.
בבית המדרש הזה שמעתי שיחת הנושא של מלחמת עמלק.
כן.
והדרשן לא אמר שזה לא צריך לעשות את זה פיזי, אבל בפירוש לקח את זה לכיוון שאדם צריך...
אני מסכים עם זה.
ויכול להיות שזה בדיוק
הכיוון
שהוא דבר
עליו. אני מסכים עם זה שיש מלחמת עמלק שבלב. אני מנגד בכל תוקף לאמירה, זה לא כפשוטו, אלא בלב. זה מה שאני אמרתי. מי שאומר יש גם מלחמת עמלק שבלב, בבקשה. אבל בגלל האמירה שיש מלחמת עמלק שבלב, אז אנחנו נימנע ממלחמת עמלק עם נשק אבל זה מה שהוא אמר.
שווה יצר הרע?
לא, זה לא נכון. עמלק זה אנשים...
עמלק זה לא חיילים...
אנשים... עמלק זה חיילים...
סליחה.
האמירה, עמלק זה לא חיילים, זה לא אנשים שעומדים נגדך, זה סתירה ליהדות. אני מצטער להגיד את זה בצורה תקיפה, אבל צריך פעם אחת ולתמיד לגמור עם הפרשנות הנוצרית. עמלק זה אומה הבנויה מאנשים, גברים, נשים... ילדים, עיזים וכבשים, שהתורה ציפתה עלינו להשמיד אותם אחד אחד. זה המלאק בדאורייתא. בסדר? אם לא מסכימים עם זה, לא מסכימים עם היהדות. זה ברור. על גבי זה, יש גם המלאק שבלב. עכשיו, יש קשר בין שתי המלחמות, זה אני מסכים. זה לא במקרה שהמלאק עומד נגדנו, אבל זה אנשים. והמצווה להילחם היא מצווה בפועל. לקחת פגזים ולהפגיז.
אבל
כן, בבקשה.
אז העמלק הוא סמל, או שהעמלק... סליחה, נתחיל על
משהו
ברור. ברור
שהעמלק
זה אנשים פיזיים.
כן, יפה, ברוך השם, סוף סוף הצלחתי להתקיל את היהדות למישהו.
השאלה, אם אותו עמלק, אותם אנשים פיזיים, שהיו לפני 3,000 שנה, אנחנו נלחמים בבני בניהם היום, או שיכול להיות בכלל שיש להם עמלק מהדורה חדשה, שבכלל לא קשורים לאותם אנשים שלו.
יכול להיות, יכול להיות. יכול להיות. אנחנו היום לא יודעים מי הם העמלק. אין לנו אומה עמלקית מאורגנת נגדנו.
כן, זאת אומרת שאין פה משהו תורשתי, אלא מישהו שמייצג דבר כזה לגביו.
טוב, אתה כבר שואל שאלה אחרת. איך מתקיימת מצוות מחיית עמלק הלכה למעשה? יש בזה לפחות 4 דעות. לפחות 4 דעות, בסדר? אבל נגיד, בבוא הזמן, יבוא נביא ויאמר לנו, אתם יודעים, אומה פלונית, הנלחמת בכם הם עמלק. אז בסדר, אז יחולו כל הדינים. היום אין לנו ידיעה. אנחנו לא יודעים מי הם עמלק. בסדר? כן, בבקשה.
אנחנו נדע מי זה עמלק כשנביא יבוא ויגיד לנו, שיש סימנים מקדימים למחלה.
אין לי יודע.
יש סימנים, בטח שיש סימנים.
בבקשה.
מה זה שקטרי צערה
פשוטו? מה זה?
מה זה שקטרי צערה?
אני לא יודע מה הכוונה. אני לא יודע, זה לא אני השתמשתי בביטויים האלה. ישחטו את יצר הרע, נכון? שיקחו את היצר הרע וישחטו אותו, מה הבעיה? יצר הרע זה הנטייה שבנפש לעשות רע. ואותה נשחט. מה הבעיה בזה?
זה יום
שפשט
דרך הנדרש.
אני לא יודעת, לא, זה הפשט. הפשט שאנחנו נשחט את הנטייה הזאת. אני יודע מה מפריע לכם, אני אגיד לכם, בדיוק. אני עושה את עצמי לא מבין, כדי שתתרגלו לדבר בשפה מדויקת. לשחוט זה כיפשוטו, אבל דבר שהוא כיפשוטו זה לאו דווקא חומרי. יש פה איזו התרגלות בציבור, שכשאומרים כיפשוטו הכוונה חומרי. למשל, זה מישהו אומר, אני אוהב אותך. זה כיפשוטו או לא? לא, חומרי. לאהוב זה דבר שבלב. אז זה כפשוטו דבר שבלב. בסדר? אז כדי אומר שישחטו את היצר הרע, אנחנו נשחט את היצר הרע כמו ששוחטים יצר הרע. כפשוטו. לא חומרי. בסדר? בבקשה.
איך להתנס עם העם שלפני 50-60 שנה היה מלא ועכשיו זה...
לא הבנתי. אתה שואל על השואה? כן, ודאי שהנאציזם היו לו מאפיינים ברורים של המלכיות. ודאי.
אז איך להתייחס עם העם הזה עכשיו?
הגרמנים? תראה, מעולם לא הייתה הלכה, לא יודע אם יצאה הלכה למעשה של מישהו, שצריך לנהוג בגרמניה הנאצית כפי שנוהגים בעמלק. אין הלכה כזאת, כי לא היה נביא שאמר לנו אליהם עמלק. אף על פי שאנחנו היינו רשאים כן לנהוג כלפיהם בצורה הזאת, אבל לא הייתה חובה. ואז כל אדם נידון לפי התנהגותו. ברור? השאלה, מה שאתה שואל היום, האם גרמניה של היום חזרה בתשובה או לא חזרה בתשובה, זאת שאלה גדולה, שאני מעדיף להשאיר אותה פתוחה. כן.
עשינו על ספרת חרם. כן, בגלל גיבוש ספרד.
כן, נכון.
ביטלנו אותו בגלל מלחמת העולם השנייה שברחנו משם. אז אם לספרד זה 400 שנה, בגרמניה זה צריך להיות נצח.
זו שאלה יפה. הלאה. טוב, אנחנו נתקדם בגמרא, כן?
כשאתה אומר שצריך להרוג את העולם.
כן.
אז בעיקרון אנחנו לא אמורים כאילו להרוג אותו גם מבחינה, אז אנחנו אמורים רק להביס אותו, כאילו כל הזמן לנצח אותו, כי זה מעין מצווה שיש לנו.
אגב, לא כתוב שאנחנו נהרוג יצרה, כתוב שהוא יישחט. מי ישחט? כתוב בגמרא שהקדוש ברוך הוא ישחט אותו.
אז אם נשחט אותו, כאילו שלא יהיה.
האם לשחוט הכוונה שלא יהיה? זה לא פשוט. לשחוט, איך שוחטים? זה להפריד את הראש מהגוף, נכון? זאת אומרת שהשורש של היצר הרע הוא כשר. הראש יישאר והגוף ייאבד. כלומר, ההופעה המעשית של הכוחות האלה היא שלילית. אבל הראש חיובי. לכן יש הפרדה בין השורש של הדברים לבין הענפים של הדברים.
אז מה זה אומר מבחינת, זה לא יהיה יצר הרע, זה כאילו יצר הרע יהפוך להיות יצר הטוב או משהו כזה?
משהו כזה.
אז ככה הגודל של השכר המצוות שלנו יהיה הרבה יותר נמוך.
זה נכון. כלומר, יסתיים העידן שבו אנחנו צריכים לזכות. כן.
שהיצר הרע בעצם זה הרצון לחיות בעולם הזה?
השיח לשם מסוימת, כן, כן. או שהעולם הזה ישתנה.
אז זה יישאר על הרובות
השליליות. נכון. כן. נכון, בוודאי, בוודאי, כן. זה דת הרמב"ן לפחות, כן. זה לא נכון. אני לא אמרתי את זה. יש דברים שאתה לא יכול לעשות אם אין לך נביא.
למה אי אפשר לעשות מנביא במשל מנושא של עמלק? זאת אומרת, אם מישהו קם להשמיד עם ישראל, מישהו קם...
סליחה. אנחנו רשאים לנהוג באנשים רעים כעולה על דעתנו. זאת אומרת, אם מדינת ישראל או העם היהודי יחליט שקבוצה מסוימת של אנשים הם מזיקים מאוד והם רעים מאוד, אנחנו רשאים לנהוג כלפיהם כמו כלפי עמלק. אני מדבר פה מבחינת החיוב ההלכתי. מבחינת החיוב ההלכתי, כל זמן שאתה לא מזהה אומה ספציפית כעמלק, אתה לא מחויב על פי דין לנהוג כלפיה.
אבל לא הנביא מברר הלכה?
הנביא לא מברר הלכה, הנביא מברר מציאות. כלומר, אתה, מה שכתוב בגמרא במסכת זבחים, ששלושה נביאים עלו מן הגולה כדי לזהות את מקום המזבח. כן? פשוט אתה עושה את איפה זה. אני צריך אינפורמציה. בשביל זה אני אומר, אני שואל את הנביא. למשל, אני רוצה להגיד, אני רוצה למכור לגוי חמץ. אני אומר לגוי, אני מוכר לך חמץ. אני לא יודע אם יש לי חמץ או לא. הנביא בא ואומר, אתה יודע, מתחת לבלטה השלישית יש לך מצבור של חמץ. מכאן ואילך, אני יכול למכור אותו. נכון? הנביא לא פסק הלכה, הוא פשוט אמר לי מציאות, כמו שאני מחפש את האתונות. אני לא יודע איפה האתונות. אני מחפש, אני הולך לנביא, הוא אומר לי שמה.
כל העניין של הנבואה זה ברור מציאות נבדת?
הנבואה מבררת מציאות. זה לא כל עניינה, זה חלק מעניינה. כן, בבקשה.
יש ניסיון של חז"ל, שחטו את יצר הרע, וראו שהעולם לא יכול להתקיים.
זה נכון, נכון, אז בעיה.
לא גולת לא היה זה, ולא היה יצר בפריאה.
נכון, נכון.
אז מה זה הניסיון הזה עכשיו פה להסביר את יצר הרע?
לא, זה מה שיקרה.
הניסיון לראות שהעולם לא יכול להתקיים בלי יצר הרע.
נכון. אז כנראה שכאשר יהיה זמן שכן יהיה אפשר לשחוט את היצר הרע, זה כנראה זמן שהעולם כבר יושלם. כלומר, שתושלם, יושלם התהליך ההיסטורי שבו אנחנו זקוקים ליצר הרע, ואז נוכל לעבור הלאה. כששחטו את היצר הרע בימי עזרה, זה עוד לא היה הזמן. כן.
מי שבהגדרה שעצר על ישראל, הוא בהגדרה של המלך.
זה דיוק, מה שאתה אומר זה דיוק של בעל בית הלוי ברמב״ם. הדיוק לא מוכרח.
לא מוכרח?
לא.
אבל כתוב.
לא, ברמב״ם זה לא כתוב. זה ניסיון לדייק ברמב״ם, והדיוק לא מוכרח כלל וכלל. כן. טוב, בואו נמשיך. אז השואלת הגמרא, שמחה באה למעבד, היית צריך לעשות שמחה על זה ש... יצר הרע נהרג. אומרת הגמרא, כי דידריש רבי יהודה בר אלעאי, לעתיד לבוא מביא הקדוש ברוך הוא ליצר ושוחטו בפני הצדיקים ובפני הרשעים. צדיקים נראה להם כהר גבוה, ורשעים נדמה להם כחוט השערה. הללו בוכים והללו בוכים. כלומר, זה ההספד. על מה הם בוכים? צדיקים בוכים. האח יכולנו לכבוש את ההר הזה. רשעים בוכים, האח לא יכולנו לכבוש את חוט השערה הזה. ואף הקדוש ברוך הוא תמע עמהם, שנאמר, כי ייפלה בעיני שארית העם הזה, אף בעיני ייפלה. אמר רבי יסה, יצר הרע בתחילה דומה כחוט של עכביש. ולבסוף, דומה כעבותות העגלה, שנאמר, הוי מושכי העוון בחבלי השווא, וכעבותות העגלה חטאה. עד כאן, עד כאן הגמרא. טוב, אז יש פה אם כן הרבה מה להסביר, ופירוש זה, בשביל זה יש מערד, למה הוא מקבל משכורת? כדי להסביר למה. ופירוש זה.
כן.
כן, זה חוט דק. כן, אם אתה לוקח הרבה חוטים ביחד, בסוף זה נהיה חבל עבה. שאדם בהתחלה יצר הרע אומר לו, תאחר ב-30 שניות לתפילה, מה כבר יקרה? זה חוט דק. אחר כך זה מצטרף לעוד הרבה דברים, בסוף אומר לו, לך עבוד עבודה זרה, ועובד.
אפשר
מה?
יש שם חוזרים כאילו בתשובה, נכון?
לא הבנתי.
שהרשעים בוכים פה, שהם לא יכולו להיגדר על
ה... אחרי שהם חוזרים בתשובה? אני לא יודע. לא כתוב. אני לא יודע, לא כתוב, לא יודע. ופירוש זה. כי האומה הישראלית הם דומים לאדם אחד שיש בו 12 איברים, והם מנויים וידועים, והם כנגד 12 מזלות, או כנגד 12 חודשי השנה. ויש באדם שני איברים, והם מלכים על כל האיברים, והם הראש והלב. כי מלכות יהודה נגד הראש, וכדכתיב יהודה יעלה בראש. ויוסף, אגב, הפסוק הזה לא קיים, אבל לא משנה, ויוסף תמיד הוא באמצע כנגד הלב, שכן הוא באמצע. מה? כן, אבל מה שכתוב כאן בראש... זה לא כתוב, אז זה קיצור, ששמע כתוב, ששאלו בשם, מי יעלה לנו בראשונה בכנעני להילחם בו, ויאמר השם, יהודה יעלה. אז כיוון ש... אז זה תשובה למי יעלה בראשונה, אז המהר"ל מקצר, יעלה בראש. זה דרכו של המהר"ל. ויוסף, לכן אמרתי, זה גם לא משנה. אגב, גם הגמרא עושה את זה. למשל, הגמרא אומרת, והתורה אמרה, אל תשת רשע עד. אין פסוק כזה. אלא אל תשת ידך עם רשע להיות עד חמאס. אז הגמרא מקצרת, אל תשת רשע עד. ויוסף תמיד הוא באמצע כנגד הלב, שכן הוא באמצע, שכן תמצא בנשיאים, נשיא אפרים, באמצע, כן, ב-12 הנשיאים בהקרבת הקורבנות של המילואים, אז אפרים הוא באמצע. והאמצע דומה ללב, שהוא באמצע האדם. אז זה אומר דבר מאוד מעניין, שיש שני אופני הנהגה באומה. יש מי שהמנהיגות שלו מכוונת להיות הראש, ויש מי שהמנהיגות שלו מכוונת להיות האמצע. יש הבדל עצום. מי שהיעד שלו זה הראש, ההצלחה שלו נמדדת לפי מידת החוכמה. הרי הראש זה המקום החכם. מידת החוכמה שהושגה. וזה התפקיד של שבט יהודה. הייתה יהודה לקודשו. לכן יהודה הם גם דתיים. זאת אומרת, הם מוליכים את המהלך הרוחני באומה של דעת אלוהים. מה שאין כן אצל אפרים, שהוא דומה ללב, העניין של הלב, המשימה של הלב, זה לגרום את האחדות בין האיברים. השאלה היא מצד מה אתה מסתכל על הביטוי לב. האם לב בתור מחיה או לב בתור באמצע. המהר"ל כאן אומר הלב מצד שהוא באמצע. נכון? למה המהר"ל מדגיש שהלב באמצע? יכול להגיד, הלב הוא מחיה. מה אכפת לי איפה הוא נמצא? אלא מה שמאפיין כאן את הלב לעומת הראש, זה שהוא נקודת החיבור של האיברים. בסדר?
זה לא
הלב שאנחנו מדברים עליו. זה משל כאן. כן? משל. השאלה באיזה מובן אפרים משול ללב. הוא משול ללב בתור אמצע. זאת אומרת שהתפקיד של משיח בן דוד, של משיח בן יוסף, של שבט אפרים, זה לחבר. זה אגב מה שקרה בהיסטוריה. כשקמה הציונות המדינית, לא הייתה שום אמירה הנה, יש פה עוד משהו. היה בסדר, בסדר, תפסיק להבלב. כשקמה התנועה הציונית, לא היה שום מסר רוחני. אלא המטרה הייתה, איך אומרים זה? לאחל את היהודים למשימה אחת, פוליטית. זה הקונגרס הציוני בבאזל. כלומר, זו הייתה ההצלחה הגדולה. לקחת יהודים מכל העולם, ושהם ישתתפו במפעל אחד, שהתוכן שלו הוא פוליטי ולא רוחני. אז זה מה שאומר כאן, שאפרים הוא כנגד הלב. יש פה שאלה, האם ניתן לומר שהנביא גם מגלה עתידות לפרט בהקשר לזה שהרב אמר שהוא מגלה מציאות? תשובה? כן. בבקשה. לא אמרתי, אגב, התשובה שלי לא הייתה על מהות הנבואה, אלא על פרט אחד מהיכולות של הנבואה. אחד הדברים שהנביאים יודעים לעשות זה לגלות את המציאות, או לגלות את העתיד, אפילו לכלל או לפרט. זה היה רק לדוגמה שזה הובא. כן, בבקשה.
איזה איבר עכשיו בעניינים?
שבט בנימין כנגד איזה איבר? נו, תגיד אתה. מה? אם אמרנו שהראש זה יהודה, והלב זה אפרים, אז בא בנימין? הצוואר. ובנימין בכה על צוואריו. נכון? כן. אגב, ירושלים נקראת כמגדל דוד צווארך. נכון?
אם הייתה גלות של עשרת השבטים, כל עשרת השבטים לכאורה לא זה, נשאר לנו שבט יהודה.
נו.
אז מה שם? תוך ה-12, מה נוסף? שבט יהודה זה הראש בלי הלב.
כן, אתה צודק, זה הבעיה שדיברנו עליה לפני כמה שיעורים. הרי ממלכת אפרים, שבטי הצפון, עבדו מאיתנו. אז איך תתמלא הפונקציה של שבט אפרים? לכן, בתוך שבט יהודה עצמו, נוצרת התחלקות פנימית. זה ההסבר למציאות הדתיים והחילונים בימינו.
וכולם יכולים מיהודה
היסטורית. מבחינה, הייתי אומר, ביולוגית אתה לא יכול לדעת. יש בנו מכל השבטים, כן? יש על זה הרבה מקורות. דיברנו על זה כשלמדנו על עשרת השבטים. כן? היה פרק שלם שבו דיברנו על עשרת השבטים. לא היית? טוב. אז השבטים, כלומר, מה שאומרים שאנחנו שבט יהודה, הכוונה שאנחנו תחת הדומיננטיות של ממלכת יהודה. אחרי שחרבה ממלכת אפרים, ושרידי עשרת השבטים הצטרפו לשבט יהודה, אז כאילו ההיסטוריה של עם ישראל זה ההיסטוריה של שבט יהודה.
וזה ההיסטוריה של ראש עכשיו?
כן, של ראש שמחלק את עצמו, ממלא פונקציות שהן לא הפונקציות הטבעיות שלו. כן, זה כמו שלמשל כשמוח נפגע, אז יש סגולה לחלקים האחרים של המוח, שלא נפגעו למלא את הפונקציות של החלקים הפגועים.
זה יכפיל את עצמו
ב-12 או ב-11? כן, כשחוזרים אלינו עשרת השבטים, חוזרים אלינו כוחות שעד עכשיו לא היו לנו.
יחזרו.
גם עכשיו התחילו כבר עשרת השבטים לחזור. כן.
זאת אומרת
שבזמן גלות מלכת
אפרים היו ביהודה נשים מלכת אפרים?
לא רק שיכול להיות, אנחנו אמרנו שהיו. כן. ואמרנו א', שיש לזה מקורות, ב', שעסקנו במקורות האלה כשלמדנו את הפרק על עשרת השבטים. טוב, הלאה. וידוע, אומר המהר"ל, כי הנשמה הנבדלת היא במוח, והנשמה היא אלוהית יותר מן הלב. מה זאת אומרת שהנשמה היא במוח? לא שהנשמה זה פונקציה ביולוגית שבמוח, אלא ההופעה של הנשמה יותר גלויה במוח מאשר בלב. וכן הוא מלכות יהודה. כאשר המלכות הוא כראוי, אז מקבלים כבוד השם, ואין כאן רק מלכות בית דוד. ולפיכך ראוי כי יהיה מלך אחד לכל 12 שבטים שהם 12 עברי האדם. אבל כאשר אינם זוכים, אינם מקבלים לגמרי כבוד השם, ואין להם מעלה זאת כאשר ראוי, ואז נחלק המלכות. זה בדיוק מה שאומר רבנו סעדיה גאון באמונות ודעות. שאפשר או משיח אחד או שניים, תלוי לפי הזכות. ורוב האיברים נשארים אל הלב שהוא עיקר ומיעוט אל הראש כאשר הוא בחיסרון. לכך לא היה לי יהודה, רק שבט יהודה ובנימין. כלומר, זה ששבט יהודה שלט רק על יהודה ובנימין, זה בגלל חיסרון של שבט יהודה. הנה, אני חוזר פה עוד פעם. תראו מה שכתוב. וברוב איברים נמשכים אל הלב, שהוא עיקר, ומיעוט אל הראש, כאשר הוא בחיסרון. כאשר הוא, מי זה הוא? הראש. כלומר, הייתה טעות של שבט יהודה. הרי איך התחיל הפילוג? איך מתואר בתנ"ך? זה התחיל מההתנהגות הבוטה של רחבעם. זה התחיל משלמה בעצם, כן? ששלמה לא התנהג כראוי עם שבט אפרים. זה הביא מרירות. רחבעם המשיך את הכיוון הזה. אמרו לו, בני אפרים, ביי ביי, לא צריכים אותך. כלומר, היא חיסרון שם. יש במדרש כתוב שהקדוש ברוך הוא תפס את ירבעם במעילו ואמר לו, חזור בך. ואתה ואני ובן ישי נטייל בגן עדן. אמר לו ירבעם, מי בראש? אמר לו בן ישי בראש. אי אחי לא בעין, אם ככה אני לא בא. איך להבין את ההתנהגות הזאת? מה אכפת לך? אתה הולך לטייל. טיול זה חוויה סימפטית, נכון? אז כנראה שאם קשה לך עם זה שאחד בראש, כנראה שהוא לא סימפטי כל כך. כלומר, יש איזה משהו... מה?
זה שבראש לא סימפטי.
כן, בדיוק. כלומר, יש כנראה לדתיים מה ללמוד מהדבר הזה. לא רוצים לטייל איתך. יש כנראה איזו סיבה. אתה לא שידרת סימפתיה. אגב, זה כתוב מפורש בגמרא, שרבי עקיבא, כשהיה מארץ, אמר, מי יתנה לי תלמיד חכם? והשכנו כחמור. שואלים התוספות, למה רבי עקיבא שנה תלמידי חכמים? הרי אלו מידות טובות. צנוע ומעלה. אז זה ברור שלא היו מידות רעות לרבי עקיבא. אז למה הוא שנה תלמידי חכמים? אומרים התוספות, זה בגלל התלמידי חכמים עצמם. שההתנהגות שלהם הייתה ללא זהירות. למה? הם גזרו תומעה על רוק של עם הארץ. לכן הם היו מתרחקים מעמי הארצות. רבי עקיבא ראה את זה, אמר עם סנובים. כי הם לא עשו את זה עם הרגישות הנדרשת. כן, בבקשה.
לגבי מי שילך בראש, כי הוא לא יכול להתחיל מיטוש שהוא ילך בראש, אבל למה דוד לא עבסר? דוד עצור יגרו. זה שהוא גם ראה
ניצונים, מה זה שהוא בעצמו... סליחה, אם דוד, אם בן ישי סימפטי, אז רוצים ללכת איתו.
רשע רוצה להפין צדיק?
מי אמר שהוא רשע? אני רוצה שתבין פה. סליחה. יש פה איזה בעיה. כשירובעם עושה את העגלים בבית אל ודן, למה הוא עושה את זה? סתם בגלל שיש לו יצר של עבודה זרה? או בגלל שהוא רוצה לבסס את מלכות אפרים? הוא לא, הוא רוצה, הוא אומר ככה, אני עכשיו עסוק בלהקים ממלכה צפונית. אם הבירה הדתית תישאר בירושלים, הפסדתי את המערכה. לכן אני חייב לעשות פולחן אלטרנטיבי. אין היגיון בזה? זה לא כל כך פשוט שהוא, תראה, אני אסביר לך משהו. בוא נסביר לך משהו. ירובעם בן נבט חשב שהוא חייב לעשות את זה בגלל שהנביא אמר לו להפריד את הממלכה. אחי השילוני אמר לו להפריד את המלכות או לא? אמר לו, אמר לעצוריה, אז עכשיו יש לי הוראת שעה, הקדוש ברוך הוא ציווה אותי על ידי הנביא להפריד את המלכות. בוודאי שאם הוא מתכוון שאני אעשה ברצינות את הדבר הזה, צריך בשביל זה להפסיק את הקשר עם ירושלים. זה כאילו דבר המתחייב מהנבואה. ככה הוא אמר. למה? אתה יודע, כתוב בגמרא שכאשר אחיה וירובעם נפגשו בשדה, כתוב שנפגשו בשדה, נכון? אומרת הגמרא שכל תלמידי חכמים לפניהם כעשב השדה. הם היו אנשים ענקיים, גם אחיה עם מה לדבר, וגם ירובעם. היו לו סברות עמוקות. איך אומרת הגמרא? היה דורש 103 טעמים בתורת כהנים. אז אל תסתכל עליו סתם ככה. סברות עקומות. הלוואי על הרבה ראשי ישיבות שלנו שהיו מסוגלים להגיע לסברות של ירובעם.
כל הסברות האלה
זה לא עבודה זרה.
זה היה
איסור במות. סך הכל. הוא עבד את השם מחוץ למקדש. מה? לא, הוא ידע שזה איסור. הוא חשב שיש לו הוראת שעה לעבור על האיסור הזה. זהו, זה הטעות. הוא היה צריך לשאול את הנביא. כלומר, הוא עשה את זה עם קצת נטייה אישית. הוא חטא והחטא את ישראל. הוא עשה דבר רע, זה נכון, חטא והחטא את ישראל. מה שאתה אומר שהוא המלך רע, אני מסופק מאוד. חזור בך מהנקודה הזאת. זאת אומרת, חזור בך מהפירוד המוחלט עם בן ישי. ואז הוא אומר, בסדר, אני מוכן. אני מוכן לחזור בי. זה בן אדם שהקדוש ברוך הוא מזמין אותו לטיול בגן עדן. זה לא סתם. לא כל אחד מזמינים אותו לטיול בגן עדן עם בן ישי. כלומר, הנקודה אצלו היא מאוד דקה. ובעצם ירובעם אמר, אני מוכן. אבל יש בעיה אחת. אותו שאתה שם בראש, הוא לא סימפטי, לא יכול לסבול אותו.
אבל הקדוש ברוך הוא אומר, תחזור איתו, אני רוצה שתחזור איתו, סימן שהוא כן היה בסדר. אם הקדוש ברוך הוא אומר, בוא עם בן ישי, סימן שאני מוצא חן בן ישי.
לא. זה אומר שבן ישי מבטא את הכיוון הנכון. אבל האישיות של מי שנושא את הרעיון הנכון היא לאו דווקא סימפטית. יכול להיות שאני אגיד לך דבר אמיתי, אבל אני לא סימפטי. בגלל, מה למה הקדוש ברוך הוא בוחר בו? בגלל מה שהוא מייצג. בגלל שהכיוון שהוא מייצג הוא כיוון נכון. תראה, להניח תפילין, זה חשוב? עכשיו, אם אני אהיה נודניק ואני אקרא את שמה, אתה חייב להניח תפילין. אם אתה לא תניח תפילין, אתה תהיה בגיהינם. אם אתה לא תניח תפילין, אני לא אתן לך לעבור פה. אז אני הייתי סימפטי? לא, אז זה מובן, למה לא רוצים לשמוע? מה? אני לא אמרתי, אתה כל הזמן אומר דוד, ואני כל הזמן אומר בן ישי. לא, יש הבדל, כי המדרש לא אומר דוד. יש הבדל עצום. כי הרי הוא אומר לו, חזור בך ואתה, ואני ובן ישי נתעל בגן עדן. בן ישי ההוא, אם אתה מדבר על דוד, הוא שני דורות לפני כן. זה היה רחבעם הכוונה. הלאה. אבל שאר האיברים שהם השבטים לא היו נמשכים אחריהם, כאשר לא היו ישראל במדרגה העליונה לקבל זה. טוב, יש המשך, אבל נמשיך את זה בפעם הבאה.